סליחה, אתה יודע מה השעה?
9:06.
יפה, אבל במקרה יש לך שעון. נגיד לא היה לך שעון.
אוקיי, כן.
והייתה אפוקליפסה עכשיו. מה היית עושה?
הסרט?
כן.
אסור להיכנס עם שעונים.
מה היית עושה? מה היית עושה?
אם אין לי שעון.
אין לך שעון.
ואפוקליפסה. קודם כל,
הטכנולוגיה בוגדת בנו, אין יותר, אין לנו לאן לפנות, אין אייפונים. מה אתה עושה?
קודם כל, I welcome our new robot overlords.
ברור, כאילו שיש לך ברירה.
נכון.
אבל כדי להתמודד עם השאלה הספציפית הזו,
של מה השעה?
של מה השעה, כנראה.
כן.
כמה מהאנשים העשירים ביותר בעולם, ביניהם מכרנו ג'ף בזוס, הפאונדר סי-או.
או יותר במקרה הזה, בגלל כל הכסף שיש לו, ג'ף בזוס.
וואו, אוקיי. אז ג'ף בזוס, אני צריך להמשיך בספרדית בשבילו.
דונדה סטה לביבליותקה.
אז במקרה הזה...
כן.
אני לא יודע לאן השיעור ספרדית הזה היה לוקח אותנו, אז אני אחתוך אותו עכשיו. הוא, יחד עם כמה מהאנשים העשירים ביותר בעולם, השקיעו המון כסף, בזוס בעצמו בערך 42 מיליון דולר, בבנייה של שעון ענק, שהמטרה שלו היא להחזיק 10,000 שנה, בכל תנאי האקלים, והוא צריך כמובן איכשהו לתפעל את עצמו.
הוא גם יושב בתוך הר או משהו כזה, נכון?
וכדי לעשות את זה, הוא יושב בתוך הר.
אוקיי.
למעשה השעון הזה לא קיים עדיין, הוא בתהליך של בנייה. למרות שהגו את הרעיון הזה איפשהו בשנות ה-80, והתחילו לדבר עליו בצורה פרקטית בשנת 95, לקראת הפחד מבאג 2000.
וואו.
הדבר הזה יצא לפועל לא כל כך מזמן, והוא עדיין בבנייה. עכשיו, מדובר על משהו עצום, אוקיי?
כן, הר.
כאילו, הר, אוקיי? משהו שעון או כל האופרציה הזאת תהיה בגובה של בערך 500 פיט, אוקיי? זה חולני.
זה מלא.
זה מלא.
כן.
וזה יודע לענות על מעט מאוד, אוקיי? בוא, זה שעון. זה חתיכת שעון. עכשיו, שמו את זה בהר, באמת, כדי שיתמודד עם כל האקלים, כל המצבים שיכולים להיות, שזה ישרוד רעידות, אני לא יודע, כאילו, למה הדבר הזה מתכונן? באמת, סכום בלתי נתפס הושקע בדבר הזה.
סכום אסטרולוגי.
אסטרולוגי. אגב, אולי כסייד נוט, בשריפות שיש עכשיו באוסטרליה, ג'ף בזוס השקיע בתרומה לעזור בזה.
השקיע בשריפה.
השקיע בשריפה, השקיע בלעזור ולתרום, לא, לא, בערך 700 אלף דולר אמריקאים, כאילו בשביל הפרופורציות. לא שזה לא הרבה כסף, אבל שמת 40 מיליון על שעון. עכשיו, מה, איך מצדיקים כזה דבר? אוקיי? למה?
הדרך היחידה להצדיק כזה דבר? זה לעשות שיהיה לזה שימוש פעם אחת.
פעם אחת פחות להשתמש בזה.
כן, להביא מגנט עצום, לשים אותו מעל העולם.
כן.
וככה אתה מקלקל את כל החשמל, כי ככה הכל עובד.
בדיוק ככה. ככה זה עובד, נשים מגנט מעל העולם. עכשיו, אם כבר אמרת ככה, להסתכל על העולם מלמעלה, בהיבט הזה, אז... אחד מהבורד ממברס, סטוארט ברנד, הוא אמר שבעיניו המטרה של שעון כזה, אם הוא יהיה מספיק, מהונדס מספיק טוב, זה כאילו מן הסתם גם אתגר הנדסי ובלה בלה, מהונדס מספיק טוב, הוא בעצם יהווה המודל השראה של מה זה אומר זמן עבור אנשים, והוא יכול לעשות למחשבה על זמן מה שתמונות של כדור הארץ מהחלל עשו למחשבה על הסביבה. אני לא בטוח מה הוא רוצה שנחשוב על זה.
יענו, לא הרבה. חוץ ממשבר קיומי קל.
אולי הוא התכוון שזה יהיה וולפייפר בדסטופ. אני יכול. לא יודע מה הייתה הכוונה. אבל בכל מקרה, עשרות מיליוני דולרים על שעון שחוצבים...
אילן רמון לא יראה גם את זה.
אוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני לא אתייחס לזה חוץ מאוי ואבוי. עכשיו... אני בטוח שכאילו איבדנו כמה עוקבים עכשיו. תראה, שעון הזה, אם אני אסית אותנו שוב בחזרה לנושאים שלא גורמים לאנשים...
שלא פוגעים לאנשים ממש, כן.
הוא נמצא בתוך הר בטקסס, בתוך חווה ענקית ששייכת לבזוס. אין כניסה, כמובן, כי זה שטח פרטי. Yes. ואנשים עדיין כזה מדי פעם שעוברים שם ליד, מנסים לצלם ורואים איזה משהו לא ברור, האם זה מקדח ענק, האם זה... מאוד מאוד חשאי מה שקורה שם. זהו, זה העולם המוזר.
קיצר, הוא לא באמת בונה שם שעון.
אי אפשר לדעת מה הוא באמת עושה שם, יכול להיות שהוא בונה שם קאט, יכול להיות שהוא בונה את הפאקינג טכנודרום, עד כמה שאנחנו יודעים. וזה רעיון שאני מוכן שלם עליו.
אני בסדר גמור עם זה.
יכול להיות שיש לו שם ריל לייף קרנג. דאם. נתחיל?
היי, שלום רב.
אהלן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלא, נצחק, יא.
אני קובי מלמד.
איזה יופי להיות קובי מלמד.
מאיפה לך?
לא יודע, זה היה חסר פה איזה סימן שאלה.
אני קובי מלמד.
מה וזה?
מה וזה?
אתה יודע איזה פרק אנחנו?
99.
99 problems. כן?
זהו, מצנזר את השיחה.
לא, לא, אין מה לעשות. 99 זה הרבה. זאת הפעם האחרונה שאנחנו נקליט פרק דו-ספרתי. זה לא יקרה יותר.
אלא אם מתישהו נשנה את המספור של הפרקים ככה שאנחנו מורידים את מה שהורדנו מהפיד הרגיל.
כן.
ואז נעשה פשוט את פרק 100 כמה פעמים.
וואו. זה יהיה ממש גרוע מסוים. אבל, היי, בסדר.
מהמם, הפרק בחסות שניים מהפטרונים שלנו.
יס.
יס. אז קודם כל דניאל פירלי.
פירלי.
אני חושב שככה מבטאים את זה.
אולי זה פירלי?
זה כתוב באנגלית. לא, זה F-I-R-L-E-Y, זה מניח שזה פירלי.
כן, כן, נשמע לי גם.
כפרה לך. יס. תודה רבה המון. והפטרונית השנייה היא ים פיודיק.
מדהים.
תענוג.
תודה רבה.
אין מילים.
אין. כאילו, יש כמה מילים. נגיד, שתיים מהמילים זה תודה רבה.
כן. אוקיי.
אז אדיר, אדיר.
זה נהדר והמון תודה, ואם בא לכם גם, אז אתם יודעים איפה למצוא אותנו, כן? patreon.com/מה יש בזה. יש מלא תמורות לכל התרומות. תביאו תרומות, תקבלו תמורות.
זה יופי.
תודה רבה.
כן, חוקי הפורמט.
לך על זה.
קובי מוצא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה באמת, אבל נשמע מופרך. אני לא יודע על מה מדובר ושמע אותו בפעם ראשונה יחד איתכם. אנחנו לא עורכים שום דבר, הכל נעשה בוואן טייק ומה שיוצא. אני מרוצה. כן. ודובי פה נשפה, כאילו די, לא יכולה לשמוע יותר את החוקי הפורמט האלה.
קודם הייתה לה מתקפת איתושים. כן. נספסת את זה, זה היה מאוד מעניין. שניכנס לעניינים?
יאללה.
יאללה, בוא ניכנס לעניינים. ויליאם ווקר נולד ב-8 במאי 1824 בנאשוויל, טנסי.
קיבלתי שתגיד בטקסס, ואז היה ווקר, טקסס.
כן.
אך, לא נעשה פה אף בדיחת צ'אק נוריס. אף לא אחת.
אף לא אחת. אני בסדר עם זה. ויליאם ווקר היה ילד גאון. בגיל 14 הוא סיים בהצטיינות את לימודיו באוניברסיטת נשוויל. בגיל 25 כבר היו לו תארים ברפואה ובמשפטים.
יפה. איזה חרשן, אה?
חנון על.
חברים, היו לו בגיל 25?
בין לבין, ווקר הספיק גם לטייל באירופה. את לימודיו הוא סיים בפילדלפיה, שם הוא גם עבד בתור רופא אחרי שהוא סיים את הלימודים. ווקר ממש שנה את המקצוע, אז הוא עבר לניו אורלינס והחל לעבוד שם בתור עיתונאי. ווקר היה בחור קטן, 1.57 מטר, הוא שקל 54 קילוגרם בלבד. הוא היה ידוע בהתנזרותו מכל דבר שנחשב כפרוע. הוא סלד משתיית אלכוהול ולא נהג להתרועע עם נשים.
זה מאוד פרוע.
שזה מאוד סותר את כל מה שאנחנו יודעים על ניו אורלינס, אבל שיהיה.
הוא מוזר להתנזר בו, אתה אומר.
כן. למרות זאת, בתקופה שלו בניו אורלינס, היה לו קשר קצר עם אישה. חרשת אילמת.
השם ירחם.
אני עושה הדגמה של מה זה להיות חרם שלם,
כן, כן, זה עבר יפה, זה עבר יפה.
אז התיאוריה אומרת, בקטע של הוא עדיין לא אהב נשים, הוא פשוט רצה משהו לקיים איתו יחסי מין, אז הוא בחר מישהי, משהו, כן, היא חירשת אילמת, מבחינתו אין אינטראקציה. חוזר הביתה.
משהו.
כן.
אוקיי.
היא מתה זמן קצר לאחר מכן ממגפת החולרה.
בבוי. אומייגאד.
ווקר עבר לסן פרנסיסקו, בדיוק.
רגע, רגע, אני חייב. אי אפשר לדלג על זה.
אוקיי.
אני חייב להגיד את זה. בחורות הרומים זה חולרה?
כנראה שמבחינתו, כן. אוקיי, להתראות. ווקר עבר לסן פרנסיסקו בדיוק בתקופת הבהלה לזהב. העיר הייתה בלגן טוטלי, עשרות אלפי אנשים הגיעו לעיר בתקופה קצרה, והיו שם מלא קטטות ומלא יריות בכל פינה בעיר. ווקר בעצמו השתתף בשלושה דוקרבים, ונפצע בשניים מהם.
אחוזי הצלחה חלשים.
כן, אבל מצד שני, נשארת בחיים, זה לא 100% הצלחה. תלוי איך אתה סופר הצלחה.
תלוי.
באותה תקופה, ארצות הברית הייתה מאוד מעורבת באמריקה הלטינית, והאמריקאים כל הזמן ניסו לקחת שם אדמות. האמריקאים בטקסס, למשל, מרדו בשלטון המקסיקני, ואז טקסס עברה לשלטון אמריקאי ב-1845. שנה לאחר מכן, המלחמה במקסיקו הובילה לסיפוח של כמעט שליש ממקסיקו לארצות הברית, כל האזור של דרום קליפורניה וכל זה. לא דרום, בעצם מרכז וצפון קליפורניה. קיצור, האמריקאים ניסו להשתלט פחות או יותר על כל יבשת אמריקה, ולא רק על ארצות הברית. התפיסה הזאת הובילה לתופעה שנקראת פיליבסטר.
אני מכיר את זה.
אבל אני לא מתכוון לפיליבסטר...
של הפוליטיקה.
של הפוליטיקה, לא. אני מתכוון לפיליבסטר המקורי, שזה אומר הרפתקנים אמריקאים עצמאיים, שהנהיגו כל מיני פלישות למדינות זרות, בניסיון לכבוש את המקומות האלה לטובת המדינה, לטובת ארצות הברית.
אוקיי, נוער גבעות, אתה מתכוון.
אה?
מה?
איך?
נוער גבעות, אמרתי.
כן, לגמרי.
אוקיי. אבל ששם זה פחות, טוב, לא משנה, אוקיי.
בשנות ה-50 של המאה ה-19 היו לא מעט ניסיונות שכאלה, כולל מספר אמריקאים שניסו לפלוש לקנדה.
למה? הם עשו פרסה, קר פה. אוקיי.
בשנת 1851 היו 4 ניסיונות שונים של אמריקאים לכבוש את קובה. למשל. בשנת 1853, ווקר בן ה-29 הגיע למקסיקו, שם הוא נפגש עם הממשל המקומי בניסיון להקים התיישבות אמריקאית בתוך מקסיקו. ממש סוג של התנחלות בתוך מדינת מקסיקו. לטענתו, ההתיישבות תעזור לאמריקאים להתגונן מפלישות של שבטים אינדיאנים.
טיעון ביטחוני. כן, אנחנו מכירים את הפרקטיקה, אוקיי.
המקסיקנים סירבו, אז הוא חזר לארצות הברית והתחיל לגייס אנשים. התוכנית הייתה להקים התיישבות בדרום קליפורניה בשם רפובליקת סונורה, ואז להסתפח לארצות הברית. ווקר מימן את גיוס החיילים ואת רכישת הציוד הנדרש באמצעות מכירת קרקעות ברפובליקה העתידית. כאילו, תשלמו לי על שטח שעדיין אין לי.
כן.
ואז אני אלך להשיג אותו, ואז
הוא עושה, איך קוראים לזה? הונאה.
כן.
אוקיי, כן.
בדיוק ככה. זאת לא פירמידה בכלל, זה דלטון. ב-15 באוקטובר 1853 יצא ווקר עם 45 גברים אמריקאים כדי לכבוש את אזור סונורה בדרום קליפורניה. הם הצליחו לכבוש עיר קטנה אחת בשם לפז, עליה הוא הכריז בתור עיר הבירה של הרפובליקה החדשה, והצהיר שהשטח יהיה כפוף לחוקה של לואיזיאנה.
למה?
למה דווקא לואיזיאנה? פשוט כן. מאוד, בלואיזיאנה יש עבדים.
אוקיי.
אז למה לא? כשהחדשות הגיעו לסן פרנסיסקו, האמריקאים התייחסו לאירוע בתור ניצחון גדול לאומה האמריקאית, ואנשים רצו כדי להצטרף לצבא של ווקר. ווקר חשש מפלישה מקסיקנית לרפובליקה החדשה שלו, אז הוא כל הזמן העביר את המשרדים שלו מבניין לבניין, ממקום למקום, בקטע של אני לא רוצה שהם ידעו איפה אני נמצא.
אוקיי, לבלבל את האויב.
כן. יום אחד בסוף 1853, הספינה שעליה שמרו אנשיו של ווקר, הרבה מאוד מהציוד ומהספקת המזון שלהם, פשוט הפליגה מהחוף.
מה זאת אומרת?
באופן מסתורי, באותו היום גילו שגם שניים מהצבא שלהם נעלמו.
אוקיי, פשוט לקחו לו את ה...
אני מניח שזה פשוט שניים שאמרו, טוב,
יאללה ביי!
אנחנו יכולים את כל זה בשביל עצמנו להתראות. רגע, איבדתי, הנה זה, איפה, לא, זה לא זה, הנה זה. זמן קצר לאחר מכן, 200 מתנדבים הגיעו כדי להצטרף לצבא של ווקר, ורבים מהם נשלחו מיד לסייר באזור כדי למצוא אספקת מזון.
אתה באמת בוחר את ההזדמנויות להגיד 200.
אין ספק בזה בכלל.
כמה נתונים השמטת לטובת אלו שאפשר להגיד בהם 200?
השאלה היא כמה נתונים לא באמת חשובים הכנסתי כדי שאני אוכל להגיד 200. מספר חיילים החליטו לעזוב, אבל ווקר תפס שניים מהם והוציא אותם להורג. ושניים אחרים זכו להלקאה בפומבי. כמובן שזה פגע בפופולריות שלו בקרב המתנדבים שבאו לעזור לו. ועם הזמן פשוט הרבה מהם התחילו לעזוב. כאילו אמרנו שהיו לו בסביבות עם האנשים שהיו במקור ועם המתנדבים שהגיעו אחר כך, היו לו איזה 250 איש. בסופו של דבר הוא נשאר שם עם 35 חיילים.
מביך.
בשמונה במאי 1854, ווקר ו-35 החיילים שלו הגיעו לתחנה צבאית של האמריקאים ליד טיחואנה, והכריזו על סופה של הרפובליקה. הסגירו את עצמם.
לא יודעים שאתה אומר, הם הכריזו על סופש.
יאללה חבר'ה.
יאללה, ספרינג ברייק בטיחואנה. זה לא מה שעושים שם?
כן, זה מה שעושים. ווקר נשפט בקליפורניה באשמת פלישה למדינת זרה והפרת חוק שאומר שלאזרחים אסור לפתוח במלחמה כנגד מדינות זרות. המושבעים, שרובם היו אנשים שבאו לאזור קליפורניה כדי למצוא זהב ולהתאשר, החליטו תוך 8 דקות שהוא זכאי.
יפה. היה שווה.
עכשיו, באותה תקופה, ניקרגואה, במרכז אמריקה, הייתה שטח מאוד חשוב לאמריקאים. לאמריקאים באותה תקופה עדיין לא היו מסילות רכבת ארוכות, כאילו שהובילו דברים ממדינה למדינה, coast to coast כזה. אז מה שהם היו עושים בשביל להעביר דברים, אוניות, נגיד, מדרום הערב, קליפורניה כזה, היו עוברות לניקרגואה, ואז חוצות איזה נהר, ואז הן היו מגיעות למזרח ארצות הברית, ניו יורק, מסצ'וסטס וכל זה. אז ניקרגואה זה אזור חשוב. אל הספנות והרכבות,
מנו.
כן. קורנליוס ונדרבילט. מכיר את המשפחה ונדרבילט?
ונדרבילט!
ונדרבילט, קורנליוס ונדרבילט באותה תקופה היה איש הכי עשיר בארצות הברית. אוקיי? הוא החזיק ברוב הספינות שהעבירו את הסחורות דרך ניקרגואה. אגב, באופן כללי, המשפחה הזאת באמת סופר ידועה בארצות הברית. זה סוג של כמו משפחת רוטשילד של האמריקאים, או אחת מהאופציות, הם
ו... העשירים שעזרו להקים את
כן, כן, זה כאילו הם ורוקפלר בערך. עכשיו, למשפחה הזאת יש צעצעים עד היום. העיתונאי אנדרסון קופר הוא צעצע של המשפחה, ושחקן הקולנוע טימותי אוליפנט, שניהם נצר למשפחת ונדרבילט. קיצר, הם נורא נורא חשובים, וקורנליוס ונדרבילט היה סופר מושקע בניקרגואה, והוא כמובן לא כזה אהב את התוכנית של ווקר לבוא ולכבוש את ניקרגואה, כי זה יפר את הסדר שם. בשנת 1855, ווקר באמת פלש לניקרגואה. המדינה הקטנה הייתה בבלגן טוטלי, עם מספר מלחמות אזרחים שפרצו בעשורים שלפני, והרבה מאוד הפיכות שלטוניות, זה כל הזמן עבר מצד לצד. במהלך עוד לחימה במדינה, חבר אמריקאי של ווקר הגיע להסכמה עם הכוחות של הליברלים במדינה, אז ווקר קיבל אישור להגיע עם 300 חיילים כדי לעזור להם להילחם. אוקיי?
אוקיי.
הוא הגיע בספינה עם 57 חיילים.
זה מפקיר.
אבל אחד מהם מת בלב ים בדרך, אז 56.
אבל הם היו קשוחים אחד-אחד.
כן. הם הצטרפו לכ-150 לוחמים ליברליים מקומיים, ועוד כ-100 אמריקאים שפשוט עבדו שם בספנות באזור, כאילו.
ניצבים.
כן, אבל הם תפסו נשק. הם כבשו את העיר הגדולה גרנדה, ומיד תפסו את בני משפחת השלטון בתור בני ערובה. ווקר והליברלים בעצם ניצחו במלחמה, ואז ווקר מינה נשיא שהיה בעצם מין נשיא בובה כזה, בעוד שהוא בחר את עצמו למפקד הצבא של ניקרגואה, קרא לעצמו גנרליסימו ווקר.
זה גאון.
הוא מינה שר מלחמה, וזמן קצר לאחר מכן הוציא את שר המלחמה להורג באשמת בגידה. קלאסי. הנשיא האמריקאי פרנקלין פירס הכיר באופן רשמי במשטר של ווקר בתור השלטון החוקי במדינת ניקרגואה. ובשלב הזה, הרבה מאוד מהאמריקאים ששומעים על זה בעיתונות וכאלה, ואז שומעים גם את כל הרעיונות של ווקר ואת זה שהוא אוהב עבדות, כמו שראינו בקליפורניה,
כן.
אז מלא אנשים מהדרום מתחילים לתרום הרבה מאוד כסף להקמת המושבה האמריקאית כאילו בניקרגואה. אז הוא מקבל הרבה מאוד כסף, הופך את העבדות לחוקית במדינה, ואנשים מגיעים לשם בקטע של אנחנו רוצים
להעמיס פה עבדים.
כן, גם להעמיס פה עבדים וגם אנשים עוברים, אמריקאים עוברים לגור בניקרגואה. בקטע של נקים פה עכשיו עוד מדינה שלנו.
כן, פה עלי יבואו לנו עם כל החוקים המטומטמים שלהם.
כן, כמו
לא,
לא לעבדות.
כן.
בשנת 1000, לא, זה אמרנו, אוקיי, סבבה. שניים מהבכירים בחברה של ונדרבילט פנו לווקר והציעו לו עסקה. אנחנו נשתלט על הספינות והציוד שנמצאים בניקרגואה, למרות שהם בכלל שייכים לוונדרבילט. אנחנו נבוא ונשתלט על זה, אתה תיתן לנו הכל, בתמורה אתה תקבל אחוזים, ואנחנו נביא בשבילך אנשים מארצות הברית בחינם. ווקר כמובן הסכים. ואז ונדרבילט כתב לו את המכתב הכי בדאס בהיסטוריה של המכתבים. אוקיי? שים לב. ציטוט מלא של כל המכתב. רבותיי, החלטתם לרמות אותי. אני לא אתבע אתכם מכיוון שהרשויות איטיות מדי. אני אשמיד אתכם. שלכם, קורניליוס ונדרבילט.
איזה יופי.
חלק מהמדינות מסביב לניקרגואה שמו לב למתרחש, אז הן התחילו לארגן את הצבאות שלהם, ואז ווקר באמת פלש לקוסטה ריקה.
אימאלה.
בלי שום סיבה.
בלי שום סיבה.
זה לא ממש הצליח, בעיקר כי ונדרבילט פשוט שלח כמה אנשים לקוסטה ריקה שיעזרו לצבא המקומי. זאת הנקמה שלו בעצם. הנשיא שווקר מינה החליט לברוח, אז ווקר ארגן בחירות מהירות, וכמובן שהוא נבחר בבחירות לנשיא ניקרגואה. הוא הכריז בשלב הזה על השפה האנגלית בתור השפה הרשמית של ניקרגואה.
קל. למה שידברו משהו אחר? זה שטח אמריקאי.
הוא העביר גם סדרת חוקים שנותנים כל מיני הטבות למי שמגיע מארצות הברית לשם. המקומיים מאוד לא אהבו אותו בשלב הזה, אבל בדרום ארצות הברית הוא פשוט הופך לסופרסטאר. כל הזמן כותבים עליו בעיתונות, התקשורת עפה עליו בהיסטריה, אנשים מעריצים אותו ברחובות. בקטע של הוא כבש מדינה במרכז אמריקה ועכשיו היא שייכת לארצות הברית ותראו איזה כוח אנחנו וכאלה.
פסיכי לגמרי.
הצבאות של הונדורס, אל סלוודור וגואטמלה החליטו להתאחד ופלשו ביחד לניקרגואה מהצפון, ובמקביל קוסטה ריקה פולשת מהדרום.
איזה אולם... כיף.
כן.
מלחמת העצמאות.
ווקר בתגובה העלה באש את העיר גרנדה שפשוט נשרפה לגמרי.
מה? למה?
בידע של אם אני לא יכול להחזיק בזה, אז אף אחד לא יכול להחזיק בזה.
הולי שיט.
הוא החליט לרכז את הצבא שלו פשוט בנקודות השליטה על כל מסלולי הספנות. בקטע של לפחות עדיין יש לנו שליטה על האזורים שאשכרה מביאים כסף.
כן.
ואז הצבא של קוסטה ריקה נעזר באדם בשם ספנסר, שהגיע עם הרבה מאוד כסף לקוסטה ריקה כדי לגייס חיילים וכדי לשפר את הצבא. ספנסר בעבר היה בכיר בספנות בניקרגואה, אז הוא גם הכיר את כל, את כל מקומות המסתור ואת כל המקומות האסטרטגיים, והוא גם הכיר את כל הסימנים המוסכמים של איך מסמנים שאתה צריך לעבור וכל מיני כאלה. מי שלח אותו לקוסטה ריקה? ונדרבילט.
בטח.
במאי 1857 ווקר נכנע לחיל הים האמריקאי. הם הביאו אותו לניו אורלינס, שם הוא זכה לקבלת פנים חמה במיוחד, כאילו מצעדים ברחובות.
סופרסטאר.
כן, ממש. מיליון קונפטי באוויר. היה ניסיון להביא אותו לבית המשפט, אבל תושבי הדרום פשוט אהבו אותו יותר מדי, אז אשכרה היה מקרה שאנשים חסמו את הכניסה לבית המשפט ולא נתנו לו להיכנס.
וואו.
אז מה שהוא עשה זה, הוא גייס כספים ואסף אנשים ויצא שוב לניקרגואה.
מה? אבל הוא לא אמור להיות במעצר או משהו?
לא. אנשים אוהבים אותו יותר מדי.
יאללה, ניקרגואה סיבוב שני!
כן. אז הוא הגיע לשם בנובמבר 1857 עם 270 חיילים. עם הגעתו, הוא הכריז על עצמו בתור מפקד הצבא של ניקרגואה.
היינו בסרט הזה.
חיל הים האמריקאי ידע שהוא בדרך, אז בתוך כמה ימים הם פשוט תפסו אותו והחזירו אותו חזרה לארצות הברית.
די לכבוש!
הדרומים בארצות הברית מחו נגד חיל הים האמריקאי, כי אני מצטט מאחד העיתונים באותה תקופה, אין להם זכות למנוע מאזרח אמריקאי לכבוש אדמות לטובת המדינה. בשנת 1860 ווקר פרסם ספר על התקופה שלו בניקרגואה. לאחר מכן, מתיישבים בריטים באחד האיים בהונדורס, שחששו שהמשטר המקומי יבוא לגרש אותם, פנו לווקר בקטע של בוא תעזור לנו להקים שם משטר עצמאי של הבריטים.
הוא כאילו עושה את זה עכשיו כפרילנסר.
כן, בדיוק. אז הוא גייס כסף, ואסף
אנשים. הוא עשה את מה שהוא עושה, הוא עשה את מה שהוא עושה פשוט.
והוא יצא לדרך להונדורס. אבל לפני שהוא הספיק להגיע לאדמת הונדורס, ווקר נתפס על ידי ספינה של חיל הים הבריטי. הבריטים לא ממש אהבו אותו, בגלל שגם הם השתמשו באותן דרכים של הספינות בניקרגואה, אז גם הם נדפקו מכל הסיפור הזה. אז חיל הים הבריטי תופס אותו בלב ים, והם הסגירו אותו, לא לארצות הברית, אלא לצבא של הונדורס. וויליאם ווקר הוצא להורג על ידי כיתת יורים בהונדורס ב-12 בספטמבר 1860. הוא היה בן 36.
מה? כל זה עד גיל 36?
כל זה עד גיל 36, זה משוגע.
אני מרגיש כל כך רע עם עצמי עכשיו. איפה אני אספיק לעשות כל כך
הרבה? עד היום מדינות בצפון אמריקה חוגגות את הניצחון על ווקר. זה, כאילו לדוגמה, שדה התעופה הראשי בקוסטה ריקה, נקרא על שם חואן סנטה מריה, שהוא אחד מהגיבורים במלחמה הזאת שבה הם ניצחו את ווקר.
זה אפס עם 200 חיילים, מה אתם...
אבל הבן אדם כאילו היה, הוא השתלט עם כלום על כל המדינה שלהם, השתלט על הספנות, לקח את הצבא, הרג אנשים על כלום,
כן.
ושינה את השפה לאנגלית, ואז הוא גם חזר עוד פעם.
אבל לא נראה לי שהיה כזה קשה להפיל אותו בסופו של דבר.
בסופו של דבר לא. אבל בהתחלה הם היו צריכים הרבה עזרה ומזל, והכסף של ונדרבילט לגמרי הפיל אותו. אני נורא אוהב את ה... כאילו, בדרך כלל אנחנו מאוד שונאים את הטייקונים ואלי הון וכל מיני כאלה, אבל במקרה הזה זה כאילו...
איזה יופי.
סחטן עליו. אז זהו, זה הדיבור על וויליאם ווקר, ואני רואה בדיוק שהאורח המיוחד שלנו לפרק הבא
אוף.
הגיע, אז אנחנו אוף. ככה נתקדם לקראת סיום. זה היה עוד פרק של?
מה יש בזה?
יס, ספר להם איפה אנחנו נמצאים.
אפשר למצוא אותנו קודם כל באתר שלנו, מה יש בזה .com.
נכון.
ספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציה פודקאסטים, אנחנו נמצאים ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בפייטריון שכבר הזכרנו.
Yes.
אגב, שוב, שאוט אאוט למי שפרגן לנו בפרק הזה.
ים פיודיק ודניאל פירלי.
יפה, עכשיו כפרות. אנחנו כבר בטוחים בשם המשפחה. תודה כן, רבה לכם.
כן, למרות ששום ממש, דבר לא השתנה מאז.
שום דבר, פשוט גדלנו. רעיונות לפרקים ב-ID's את myishbiz.com.
נכון.
וזה הכל.
אני מניח שזה הכל.
יופי.
יאללה, עד פרק המאה.
יאללה, ביי.
יאללה, ביי.